אנחנו בפרק ח' בשער הייחוד והאמונה. פרק ח' בעצם בא להשלים או לברר עוד איזושהי נקודה. אם ננסה לסכם או לתמצת את פרק ז', הוא היה פרק קצת ארוך ומורכב, והיו בו כמה נושאים, אבל אחד הנושאים החשובים שבו, ואולי הנושא המרכזי לעניין המהלך הכללי של שער האיחוד והאמונה, זה שאדמור הזקן רוצה בעצם לברר אצלנו שאחד מהדברים שאנחנו מחויבים להאמין בהם, זה שאצל הקדוש ברוך הוא לא השתנה שום דבר אחרי שהוא ברא את העולם. תאו קודם שנברא העולם, ומי שנברא העולם, ואני הוויה לא שניתי, זה יסודות שכשאתה מדבר עליהם זה נשמע לך הכל מאוד מוכר. אבל פתאום אתה אומר, רגע, אבל יש פה עולם, ופעם לא היה. איך אפשר אז יש עולם או אין עולם? אי אפשר להגיד שאצל הקדוש ברוך הוא אין עולם? רוב מצוות התורה ככולן הן מצוות מעשיות. כתוב בתורה שיש עולם, התורה היא תורת אמת. אבל יחד עם זה צריך להבין שאני הוויה לא שניתי, איפה זה נמצא, מה זה אומר. אז בפשטות, הנחת העבודה שלנו, שאנחנו נצטרך קצת ללוש אותה, קצת לברר אותה, להבין מה היא אומרת, שיש דרגות. יש מדרגה בהשתלשלות העולמות, ששם כן יש תפיסת מקום של העולמות. ויש מדרגות מאוד עליונות, כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו, ושם באמת העולם לא תופס שום מקום כלל. כולה קמי, כשזה קמי, דיינו לפניו התברך, אז כולה קמי כלא חשיב, זה הביטוי הידוע. עכשיו, הוא אמר את זה בפרק הקודם לגבי, בעצם הוא ציטט את הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא מהותו ועצמותו ודעתו הכל אחד. הוא דיבר לגבי העניין הזה, הידיעה שהקדוש ברוך הוא יודע את הנבראים, היא לא כדעת האדם שעליה כתוב דעת קנית מה חסרת, שהדעת של האדם היא דעה נקנית, היא דעה מחודשת, היא דעה שלא היה לו אותה קודם ועכשיו הנה יש לו. הדעה של הקדוש ברוך הוא היא דעה עצמית. בידיעת עצמו יודע את כל הנמצאים. אחרי שהבנו פחות או יותר את הכלל הזה בפרק הקודם, ממשיך הרבה בפרק שלנו והוא מתחיל ככה, והנה מה שכתב הרמב״ם ז"ל, שהקדוש ברוך הוא מהותו ועצמותו ודעתו הכל אחד ממש, אחדות פשוטה ולא מורכבת כלל, כן העניין ממש בכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא ובכל שמותיו הקדושים והכינויים שכינו לו הנביאים וחז"ל, כגון חנון ורחום וחסיד וכיוצא בהן, וכן מה שנקרא חכם, לכתיב וגם הוא חכם וגומר, וכן רצונו, כי רוצה השם את יראיו וחפץ חסד הוא, ורוצה בתשובתם של רשעים, ואינו חפץ ברשעתם, במיתתם וברשעתם, וטהור עיניים מרעות ברע. כל התוארים האלה והתכונות והכוחות והיכולות והשמות והמידות, כולם, אומר הרבי על זה ככה, אין רצונו וחוכמתו ומידת חסדו ורחמנותו ושאר מידותיו, מוסיפים בו ריבוי והרכבה חס ושלום. הקדוש ברוך הוא נשאר, אנחנו מכירים את היסודות האמונה, כן? י' ג' עיקרי האמונה שניסח הרמב״ם בפירוש המשניות בפרק עשירי של מסכת סנהדרין. אז העיקר, כמדומה לי הרביעי, שהקדוש ברוך הוא אחד האמת. או אולי זה השלישי, לא זוכר. אחד האמת. מה הפירוש אחד האמת? אחד האמת שהוא אחדות פשוטה. הוא אחד באמת, לא אחד כמו אחד שמורכב, כמו שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. אז האחד באחד שהוא לא אחד האמת, האחדות, האחד של אחד שהוא לא אמת, זה אחד שהוא אחד המורכב. הוא מורכב מחלקים, הוא כולל חלקים, יש פה מניין אחד, אבל הוא כולל הרבה אנשים. הקדוש ברוך הוא אחד האמת, האחדות של הקדוש ברוך הוא היא אחדות אמיתית, היא אחדות שלא כוללת פרטים ולא מורכבת מחלקים. הוא אחד באופן עצמי. אז באמת למה שהוא אומר כאן, שאין רצונו וחוכמתו, מידת חסדו ורחמנותו, ושאר מידותיו מוסיפים בו ריבוי והרכבה חס ושלום במהותו ועצמותו, אז אם ככה, מה כן? אלא עצמותו ומהותו ורצונו וחוכמתו, ובינתו ודעתו, מידת חסדו וגבורתו, כן, אתם מכירים סדר ההשתלשלות, 10 ספירות, ורחמנותו ותפארתו הכלולה מחסדו וגבורתו, וכן שאר מידותיו הקדושות, הכל אחדות פשוטה ממש, שהיא-היא עצמותו ומהותו. וכמו שכתב הרמב״ם ז"ל, שדבר זה אין כוח בפה לאומרו, ולא באוזן לשומו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. מה כל כך קשה? מה כל כך בעיה? יש פה הרי דבר והיפוכו. מצד אחד אתה אומר שהקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה, מצד שני אתה אומר שיש בו חוכמה, ויש בו בינה, ויש בו דעת, ויש בו שני הופכים של חסד וגבורה. אז מה זאת אומרת שיש בו את כל הדברים האלה? הוא אומר לא, הכל כלול באחדותו. אבל כלול באחדותו לא באופן כזה של כלל כזה שמורכב מפרטים. הקדוש ברוך הוא לא מורכב מעשר ספירות חס ושלום. בגלל שהקדוש ברוך הוא אינסופי ויש לו את כל הכוחות ואת כל היכולות והוא אחדות פשוטה, אז מוכרח שיש בו גם את הכוחות האלה. אבל זה לא שאפשר, אולי נגיד בשפה גסה, מדעית, אתה לא יכול לבודד מהקדוש ברוך הוא כוחות כאלה וכאלה. אתה לוקח צמח, אתה יכול לשלוח אותו למעבדה ולפרק אותו לגורמים. להוציא ממנו חומר כזה וחומר כזה וחומר כזה. ולעשות עם זה כל מיני דברים. במקרים מסוימים אתה לא יכול ליצור מזה חומר חי חדש, אבל במעבדה אפשר לקחת חומר שמורכב מכמה חומרים, לפרק אותו, ואפשר גם להרכיב אותו בחזרה ולייצר את החומר המקורי. יש אנליזה ויש סינתזה. אפשר לפרק ואפשר להרכיב. כחומר ביד היוצר, כיוון שזה באמת מורכב מחלקים. הקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה. מצד שהקדוש ברוך הוא אין סוף, אין לו שום בעיה שיהיה לו גם את הכוח הזה שנקרא גבורה, וגם חסד, וגם חוכמה, וגם בינה. אבל זה לא שהם מתארים אותו, וזה ודאי שהם לא מגבילים אותו. הקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה מעל הכל. זה קצת קשה לתפוס, זה צריך, אדמור זקן אומר שאמונה זה מלשון אימון, שאדם צריך לאמן כאומן המאמן ידיו, גם את הדברים האלה צריך לתרגל את החשיבה, ולקרוא עוד ועוד מאמרים שעוסקים בעניין הזה, אבל זה הכלל, זה היסוד, וזה מעיקרי האמונה. כי אחרת, אם חלילה לא ברור לנו שהקדוש ברוך הוא אחד, אז אנחנו יודעים מה ההפך של אחד לגבי עניין של אמונה באלוקים. וכפי שבאמת החולקים על התפשטותה של תורת הקבלה בדורות הראשונים מאוד, לפני שהתברר שאכן תורת הקבלה היא חלק בלתי נפרד מכללות התורה כולה, אז באמת יש ביטוי מאוד מאוד חריף, שכותב אותו אחד מחשובי הראשונים, שמאוד התנגד לקבלה כי עוד לא ידע מה זה, והוא כותב שמה, שמה ההבדל בין הנוצרים והמקובלים, אלה מאמינים בשלוש, אלה מאמינים בעשר. עד כדי כך, בחריפות כזאת גדולה. זה לא כבוד לו עכשיו אולי שיזכירו מי, אבל זה כתוב, זה נתפס.
הוא
התכוון שביהדות יש עשר אלוהים. חס ושלום. הוא התכוון להגיד שזה לא רצוי להאמין בריבוי של אלילים. זה מה שהוא התכוון להגיד. והוא חשב שאלה שעוסקים בלימוד הקבלה ומדברים על עשר ספירות, אז אצלם כביכול יש חלילה עשר רשויות שונות. אז לכן חשוב מאוד, צריך לדעת שזה מעיקרי האמונה. זה יסוד חשוב ועקרוני ועיקרי באמונה של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא אחד האמת. עם זה שכשהוא רוצה שיהיו לו כוחות וספירות ומידות ותכונות ותיאורים ויכולות, יש לו כל מה שהוא רוצה. והם לא מקבילים אחד את השני ולא מפריעים אחד לשני. זה קצת קשה לה...
הקושי להבנה זה בגלל שכל המושגים של האדם הם בעצם מושגים מקבילים. אז מצד, אם מדברים על כל מיני מושגים מסוימים, הם לכאורה מוגבלים, אז זה אחד סותר על... אחד מפריע לשני.
הנקודה הפשוטה היא כזאת, זה מה שהרב אומר בשיחות, בדבר מלכות, יש את זה כמה פעמים. הקדוש ברוך הוא נושא הופכים, אחד התיאורים לתאר את הקדוש ברוך הוא, זה שהוא נושא הופכים. זאת אומרת, המושג הזה שנקרא בלעז פרדוקס, די עם שני הופכים בעניין אחד, לא רק שזה לא מפחיד את הקדוש ברוך הוא, אלא זה דבר פשוט אצלו. אצל יהודי, אצל בן אדם, סליחה, עוד לפני שנדבר על יהודי, אצל בן אדם, בן אדם קשה לו עם פרדוקס. גם ככה וגם הפוך מזה. התכלית, או ככה או ככה. אבל כשזה מדובר על אמונה, והאמונה של עם ישראל, והאמונה שלנו כיהודים, הרי במחדש יסוד בדבר מלכות, שכיוון שיהודי יש לו נפש אלוקית שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, יהודי מסוגל להפנים גם עניינים של שני הופכים בעניין אחד, כיוון שהנשמה שלו היא חלק אלוקה ממעל ממש. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, כשהרבי מבקש מאיתנו, דורש מאיתנו, מגלה לנו שאנחנו הגענו לשלב שאנחנו יכולים להשתמש בעבודת השם שלנו גם במה שנקרא, הרבי מנסח את זה, הכוחות הנעלמים שבנפש, אחד הכוחות הנעלמים שבנפש לעניין זה, זה עניין האמונה שהיא בעניינים של למעלה מטעם ודעת. כי להבין איך הקדוש ברוך הוא גם יש בו 10 ספירות, ובאופן כזה שהוא מתאחד איתם, כמו בעולם האצילות, יהיו וחיו אחד, ויהיו וגרמו אחד, ויחד עם זה הוא לא מורכב מ10. הוא אפילו לא כולל 10, אלא רק מצד השלמות שלו יש בו אותם. זה דבר שמצריך מאמץ גדול מחשבתי, אבל כל אחד מאיתנו נדרש לו. זה חלק מהחידוש של תורת החסידות, שבאה ולוקחת את העניין של אמונה, מצד אחד מעלה אותו לגבהים הכי נעלים, ומצד אחד אומרת שכל יהודי, מצד זה שיש לו נפש אלוקית, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, ושהמקור של הנפש האלוקית של יהודי הוא מלפני הצמצום, יש מאמר של הרבי הצמח צדק בדרך מצוותיך, במצוות, כמדומה לי, מחיית זרע המלאק, מחיית המלאק. אז שם הוא אומר, למה יהודי מחויב באמונה וגוי לא?
השורש.
מכיוון שהנפש האלוקית של יהודי היא באה עוד מלפני הצמצום. אז במילא אפשר לדרוש ממנו להתקשר עם הקדוש ברוך הוא גם כמו שהקדוש ברוך הוא במהותו ועצמותו לפני הצמצום.
אבל גוי.
מה שאין כן גוי, שהנשמה שלו נבראה כמו יתר הנבראים אחרי הצמצום, אז הוא לא יכול לקפוץ, איך אומרים, מעל הפופיק של עצמו. הוא לא יכול לקפוץ ולהגיע למדרגות מעבר לשורש שממנו הוא בא. זה שני דברים שונים. זה מחלוקת הפוסקים. יש מהפוסקים שאומרים שלגוי מותר שיתוף ורק עבודה זרה אסור לו. ויש מהפוסקים שאומרים שלגוי אסור גם שיתוף. ושיתוף ועבודה זרה יש להם אותו עניין לעניין המסוים הזה. יש הבדל פשוט בין עשה ולא תעשה. אז לא תעשה זה הימנעות. לא לעשות מעשה שסותר את האמונה. העשה של להאמין, העשה של להיות מחובר עם הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא למעלה מטעם ודעת, בזה הוא לא מצווה כי הוא לא שייך. אבל לעשות מעשה לסתור את האמונה, אפילו שאין לו שייכות באמונה הזאת.
אם אין לו שייכות, אז למה לא?
כי זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר, שבעניין של אמונה ועבודה זרה זה שני עניינים שונים. יש עניין של עשה ויש את הלא תעשה. את העשה אי אפשר לדרוש ממנו כי אין לו את הכוחות לזה. את הלא תעשה, דהיינו שלא לעשות מעשה, שהמעשה הזה מבטא כפירה באלוקים, זה אסרו עליו. אז הוא יעשה את זה בקבלת עול. בסדר? והנה חינמי, שבמדרגות מסוימות, לא יודע מה הקבלה מתאימה, אבל העניין של לימוד תורת החסידות נועד בין יתר העניינים לאפשר ליהודי לקיים מצוות. מכוח זה, לדוגמה, הרבי מדבר על החיוב של נשים ללמוד חסידות, כי גם הן מחויבות בשש מצוות התמידיות שכוללות אהבת השם, יראת השם, אמונה בהשם, אחדות השם וכולו וכולו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם גוי, כדי שלא לעבוד עבודה זרה, שוב, בלא תעשה ולא בעשה, גם הוא צריך, כן, במידה מסוימת, להתעמק בעניינים מסוימים של ידיעת אלוקות. כך לדוגמה, מה שלא מזמן למדנו בטניה בשיעור היומי בחיטה, בפרק חפי, שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. הפעולה של כעס, מאיפה היא נובעת? מזה שאדם מסיח את דעתו. ממש דיברנו בפרשת נוח, על מה שאומר הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה. הבינו שיש, הקדוש ברוך הוא משפיע בעולם דרך ממוצעים. חכמי אומות העולם, בדור אנוש, הבינו שהקדוש ברוך הוא משפיע שפע לעולם דרך ממוצעים. זה נכון. אבל הטעות הגדולה והנבערה שטעו אותם אנשי הדור בהצעת חכמיהם, לחשוב שאותם ממוצעים יש להם בחירה, ואם אנחנו נשתחווה להם או נביא להם קורבנות, אז על ידי זה אנחנו נגרום שהם ישפיעו לנו יותר, זה אסור. אז להבין שהקדוש ברוך הוא אלוקא דאלוקאי, אין הכי נמי, זה דבר, זה בסדר גמור, זה מה שהם עושים, אמורים לעשות במילא, או שהם עושים בעצם. מכאן ועד להיות מסוגל להתקשר עם הקדוש ברוך הוא באופן חיובי, זה נובע מכוחות נפש שאין להם. מה שאין כן גם פגם המעשה ואפילו פגם המחשבה, של לחשוב שיש שתי רשויות חלילה, או לחשוב שיש בחירה על הממוצעים בדרגה הקודמת, זה אסור לו. אז זה מה שאומר הרמב״ם, שדבר זה אין כוח בפה לאומרו ולא באוזן לשומו ולא בלב האדם להכירו על בוריו. למה? כי האדם מצייר בשכלו כל המושכלות שרוצה להשכיל ולהבין, הכל כמו שהם בו. כשהרמב״ם מתאר, כשהאדם בא לנסות להבין דבר מסוים, הוא חייב למצוא את זה בעצמו במידה כזו או אחרת. כגון שרוצה לצייר בשכלו מהות הרצון או מהות חוכמה או בינה או דעת או מהות מידת חסד ורחמים וכיוצא בהן, הוא מצייר כולן כמות שהם בו. ולכן אנחנו באמת לא יכולים להבין את דעתו של הקדוש ברוך הוא, כמו גם לא את חוכמתו, כמו גם לא כל אחת מיתר מידותיו הקדושות. כי האופן שיש אצל הקדוש ברוך הוא את המידות האלה, זה באופן שונה לחלוטין מאיך שזה אצלנו. אצלנו המידות האלה הם לא חלק מאיתנו, הם דבר נקנה, ודבר שמתפעל מהזולת. אצל הקדוש ברוך הוא זה דבר עצמי. זה נובע מהשלמות של הקדוש ברוך הוא. אבל באמת הקדוש ברוך הוא רם וניסה וקדוש שמו, כלומר שהוא קדוש, הוא מובדל, ריבו רבבות, עד אין קץ ותכלית של מדרגות, הבדלות, למעלה, מעלה, מערך וסוג ומין, כל התשבחות והמעלות שיוכלו הנבראים להשיג ולצייר בשכלם. ולכן אנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים בתפילה שהקדוש ברוך הוא נקרא נורא תהילות. מה הפירוש נורא תהילות? שאנחנו בעצם יראים מלהלל את הקדוש ברוך הוא. כי מה שהיה נחשב אצלנו כהילול ושבח, אם אנחנו מתבוננים קצת, אצל הקדוש ברוך הוא זה גנאי. זה מה שנקרא במקום גדולתו, מה שנראה לך כגדולה של הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא ענוותנותו. בעצם זה שלי יש דבר, אני רואה דבר, הוא נראה לי ענק, אבל מצד הקדוש ברוך הוא זה דבר מאוד פעוט. תן לך דוגמה, משל פשוט מאוד. יש ילד, הוא רוצה לתת צדקה בבית הכנסת, הוא בא להתפלל מנחה, הוא רוצה לתת צדקה לפני מנחה, הוא מכניס את היד לכיס והוא מוצא שם חצי שקל. זה המון כסף בשבילו, צריך לקנות בזה ממתקים. הוא לא רוצה לתת את כל החצי שקל לצדקה, הוא רוצה לתת רק 10 אגורות. אז הוא מחפש מי יכול לעזור לו לפרוט את המטבע הזו. הוא עומד בבית הכנסת איזה יהודי, הוא לא מכיר אותו. היהודי הזה הוא שייך לקבוצה של ה10 המיליונרים הכי גדולים בעולם. הוא בא להתפלל מנחה גם. הוא בא אליו ומבקש ממנו שיפרוט לו חצי שקל.
שילו, זה קצת.
והוא פורט לו. הוא אומר, וואו, תודה רבה, הצלת אותי ממש. איזה יופי שהיה לך לפרוט בשבילי כזה סכום גדול של כסף. חצי שקל.
בשבילו זה הרבה.
תחשוב, ילד קטן שרץ ברחוב, הוא נופל, הוא מקבל שריטה בברך. לא עלינו. ובא איזה מישהו ושם לו פלסטר. הוא מודה לו, איזה יופי, הצלת אותי ועזרת לי, תודה רבה. הוא מנתח מוח. אז בשבילו לשים פלסטר זה שום דבר. ככל שישבחו אותו יותר בזה שהוא יודע לשים פלסטר על שריטה, זה יותר מעליב אותו. כמו שישבחו את המיליונר שהוא יכול לפרוט חצי שקל.
זה הנובר.
כן, אז על דרך זה להגיד אצל הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא במקום גדולתו, מה שנראה לנו כגדולה אצל הקדוש ברוך הוא, זה בעצם ענווה גדולה מאוד. במילא, אנחנו צריכים לפחד מלהלל את הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו מקפידים ונזהרים שלא לשנות ממטבע שטבעו חכמים, ומהנוסח שקבעו חכמים בנוסח התפילה. וכשהיה פעם, הגמרא מספרת סיפור על מישהו שלא היה לו מספיק השבחים שחז"ל תיקנו. ובמקום להגיד הגדול, הגיבור והנורא, הוא התחיל להתפיית ולהוסיף עוד כל מיני תארים. אז עמדו לידו וחיכו שנגמר לו, שיגמר לו האוויר ויגמר לו היצירתיות. אמרו לו, ותו לא? גמרת לשבח את הקדוש ברוך הוא? זה כל מה שאפשר להגיד עליו? אז אם זה נוסח שקבעו חכמים, הגדול, הגיבור והנורא, נגמר. אבל אם אתה מתחיל להוסיף, הירעוי והאיזוז והזה והזה והזה, נגמר לך האוויר, נו וזהו, ופה נגמרה גדולתו של הקדוש ברוך הוא חלילה. אז זה יוצא מהכלל הזה של נורא תהילות, כל הדברים הכי נעלים שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו על הקדוש ברוך הוא, זה בעצם לא מבטא שום דבר מגדולתו האמיתית. זה חשוב שאני יכול להבין שיש לקדוש ברוך הוא את כל הכוחות, כדי שיהיה לי במה להתאפס. אבל האמונה משמע שהקדוש ברוך הוא לא נעצר איפה שנעצר את ההבנה שלי בגדולתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא נגמר איפה שנגמר השכל שלי. הפוך. אחת ההגדרות בחסידות זה שהאמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר. כשהשכל מרים ידיים ולא יכול יותר, שם בעצם מתחילה האמונה הטהורה.
אמונה זה למעלה מהשכל.
האמונה היא למעלה מהשכל.
מה שלא מבינים.
ולכן המושג הזה, אמונה טהורה, הרב הקודם בשיחה מעריך להסביר שאמונה טהורה, הפירוש זה אמונה שהאדם ניקה אותה, אדם טיהר אותה, אדם הוציא ממנה את כל מה שאפשר היה להשיג בשכל ולא באמונה. וכאשר האמונה שלנו היא אמונה אכן טהורה, ומילא היא נותנת כוחות לאדם לעבוד את השם באופן של למעלה מטעם ודעת. באופן של מסירות נפש, באופן של אם בחוקותיי תלכו, שבעצם זה צריך להיות האופן הפנימי האמיתי הנכון לקיום כל המצוות, באופן שהם למעלה מטעם ודעת. כי זה הרי טעמי מצוות לא נתגלו. גם כשנתגלו אומרים לנו חז"ל שבעצם טעמי מצוות לא נתגלו. כי הטעם האמיתי של המצוות הוא אצל הקדוש ברוך הוא, וזה אנחנו לא יכולים לתפוס. כן, אז הוא אומר ככה, שכל הדברים שאנחנו יכולים להשיג, זה כמו שאנחנו מבינים אותם אצלנו. כמו למשל, הוא אומר, כי המעלה הוא מדרגה הראשונה אצל הנבראים, כשבאים לחשוב מה הדבר הכי נעלה שאפשר להגדיר, מה אני כנברא יכול להבין שזה הדבר הכי חשוב והכי נעלה, זה החוכמה. שלכן נקראת ראשית, ראשית חוכמה, ככה כתוב. וככה תרגום מתרגם, בראשית ברא, בחוכמת הברא. ראשית זה חוכמה, חוכמה זה ההתחלה של הכל. כי באמת היא ראשית ומקור כל החיות בנבראים, כי מהחוכמה נמשכות בינה ודעת, ומהם נמשכות כל המידות שבנפש המשכלת, כמו אהבה וחסד ורחמים וכיוצא בהם. וכנראה בחוש שהקטן שאין בו דעת, וכל שכן שאין בו חוכמה, הוא בכעס תמיד ואכזרי, וגם אהבתו היא לדברים קטנים שאין ראוי לאהבם. ולמה זה כך? מפני שאין לו דעת, אין בו דעת לאהוב דברים הראויים לאהבם, שאהבה כפי הדעת. זה הכלל, אהבה היא כפי הדעת. ומהמידות שבנפש נמשכות בתיבות ואותיות המחשבה, שהנפש מחשבת בדבר שאוהבת, או איך לפעול החסד והרחמים, וכן בשאר מידות. ובכל מחשבה שבעולם מלובשת באיזו מידה המביאה לחשוב מחשבה זו. טוב, הזמן שלנו קצת, בעצם מה שניסיתי לעשות זה לקרוא את זה מהר כדי להגיע למשפט האחרון, שבעצם כל פה מוכיח לנו שכל דבר מבוסס בעצם על חוכמה. כל מה שאנחנו מכירים בעולם מבוסס בעצם על חוכמה. ולכן החוכמה זה הדבר הכי נעלה. למה אין נפקא מינה ההסבר הזה? שאנחנו יודעים שאצל הקדוש ברוך הוא כתוב, כולם בחוכמה עשית. שאפילו החוכמה שבעינינו כנבראים היא הדבר הכי נעלה שרק יכול להיות, אצל הקדוש ברוך הוא היא שווה בהשוואה גמורה לעשייה הגשמית. ונמצאנו למדים לגבי כל מה שלמטה מהחוכמה, שכל שכן וקל וחומר שאצל הקדוש ברוך הוא נחשב נמוך מאוד. ולמה כל זה חשוב היה לנו אם נחזור להתחלה? שאומר הרבה, לא רק מה שאומר הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא דעתו של הקדוש ברוך הוא ודעתו הכל אחד, אלא בעצם כל התכונות וכל המידות וכל הספירות וכל היכולות וכל הכוחות וכו 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 וכו, הכל אצל הקדוש ברוך הוא באותו האופן, שהקדוש ברוך הוא מתאחד עם הכל, אבל הוא גם שלא בערך אלו. ושני ההופכים האלה עומדים ביסוד האמונה שהקדוש ברוך הוא אחד האמת, וגם אחרי שברא 10 ספירות וברא בהם את העולם, אז הקדוש ברוך הוא באופן של אני הוויה לא שניתי. טוב, נעצור כאן ובעזרת השם נמשיך.